שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון ב' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום יש לנו דף שהוא כולו אגדתא, הנושא העיקרי זה יצר הרע, עוד נושא זה משיח בן יוסף, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון, שזה הפתיח לכל הסוגיה, זה שאתמול למדנו שצריך לעשות את החגיגות בבית המקדש בהפרדה בין גברים לנשים. ומאיפה למדנו את זה? מפסוק בזכריה שמדבר על ההספד הגדול שיהיה בסוף מלחמת גוג ומגוג, ששם כתוב במפורש, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, כלומר בהפרדה. אז עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, הגמרא מבררת על מה הם יהיו כל כך עצובים באותו הספד. אז בזה יש שני הסברים. אחד זה על משיח בן יוסף שנהרג, זה משיח שיבוא לפני משיח בן דוד, והשני זה על יצר הרע שבעתיד לבוא יתבטל. עכשיו אם זה על יצר הרע, למה זה כל כך עצוב? לכאורה זה שמח, אומרת הגמרא, זה כמו שדרש רב יהודה, שלעתיד לבוא השם שוחט את יצר הרע ומבטל אותו, ואז גם הרשעים וגם הצדיקים בוכים. הרשעים מצטערים על זה שהם לא הצליחו להתגבר עליו, הצדיקים מצטערים לפי המרשה על זה שכבר לא יהיה להם את הזכות להתגבר עליו ולקבל איזה שכר, ועל זה הם בוכים באותו מספד גדול בעתיד לבוא. עד כאן החלק הראשון, יש כאן כמה דברים קטנים שדילגנו עליהם, נשמור אותם עוד רגע לחלק השלישי. החלק השני, קצת מתחת לאמצע עמוד א', כיוון שהזכרנו עכשיו את משיח בן יוסף, הגמרא מביאה דרשה על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, וזה שהגמרא דורשת את מה שכתוב בתהילים ב', שאל ממני ואתנה, שהשם נותן משאלה אחת למשיח בן דוד, והוא לא מבקש הרבה, הוא ראה שמשיח בן יוסף נהרג, אז הוא אומר, תן לי לפחות חיים. עונה לו השם, קיבלת אפילו לפני שביקשת, כי דוד המלך כבר התפלל עליך על זה, כמו שכתוב בתהילים כ"א, חיים שאל ממך, דוד המלך מתנבא שמשיח בן דוד יבקש חיים, ואז המשך הפסוק, נתת לו, הוא יודע שהשם ייתן לו את אותה בקשה. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה החלק הכי ארוך, כיוון שהזכרנו את יצר הרע, אז נראה עכשיו אוסף של דרשות על יצר הרע, חילקנו את זה לחמישה סעיפים, כשרוב הסעיפים זה לפי הסדר, חוץ מהסעיף הראשון. בסעיף הראשון קיבצנו מתוך כל הדרשות איזשהו נושא שחוזר כמה פעמים, וזה היכולת של היצר הרע לגדול. כלומר, אומרת הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', שהיצר הרע מתגבר כל יום מחדש. כלומר, היצר הרע הוא לא סטטי, הוא כל הזמן גודל. עכשיו, אצל מי הוא גודל? בזה יש שני כיוונים במדרשים. יש מדרשים ששם הכיוון שדווקא החוסר הצלחה של היצר הרע זה מה שמחזק אותו לנסות עוד ועוד, לכן אצל הרשעים שהוא מצליח להפיל אותם בקלות אז הוא בעצם נשאר חלש, אבל זה לא מספיק לרשעים, אפילו כשהוא חלש הם לא מצליחים להתגבר עליו, ודווקא אצל הצדיקים שהם מתגברים עליו אז הוא מתחזק יותר ויותר ומנסה עוד. זה כיוון אחד. כיוון שני נראה קצת כיוון הפוך, שדווקא אצל הרשעים הוא הולך ומתחזק יותר, וככל שהוא כובש עוד ועוד אז יהיה להם יותר קשה לנצח אותו. אלה שני הכיוונים. עכשיו בוא נראה את המדרשים בשני הכיוונים. אז בכיוון הראשון יש לנו שני מדרשים, אחד זה בשליש העליון של עמוד א', שם אומר רב יהודה, שכבר הזכרנו מקודם, שבעתיד לבוא השם שוחט את היצר הרע, וגם הצדיקים וגם הרשעים בוכים, אלה שיש הבדל ביניהם. לצדיקים היצר הרע נדמה כהר גדול, והם מתפלאים איך הם הצליחו לנצח את אותו הר, כי ככל שהם התגברו נגד היצר הוא גדל יותר ויותר, ואילו לרשעים הוא נדמה כחוט השערה, והם בוכים איך הם לא הצליחו להתגבר אפילו על אותו חוט שערה דק. זה מדרש אחד בכיוון הזה. מדרש שני זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', שם הגמרא דורש יש את פסוק בספר יואל לגבי יצר הרע, עוד מעט נפרט לגבי זה. בכל אופן סוף הפסוק זה כי הגדיל לעשות, ומסביר אביי שהכוונה היא לתלמידי חכמים, שדווקא אצל תלמידי חכמים היצר הרע מתגבר עוד יותר מאשר אצל אנשים רגילים. והוא מספר סיפור לגבי זה, הוא אומר שפעם אחת הוא ראה סתם איש ואישה לא נשואים שקבעו לצאת ביחד לדרך, והוא עקב אחריהם כי היה בטוח שהם יחטאו בדרך, ולכן הוא רצה להציל אותם מעבירה, אבל הוא התבדה, הם הלכו הרבה זמן בדרך, הם לא ידעו שהוא מאחוריהם, והם לא חטאו עד שהם יוצאו להיפרד את דרכם. אז הבעיה מרגיש קצת מתוסכל, הוא אומר, אם זה היה אני לא הייתי מצליח להתאפק, וכן הייתי חוטא איתה, איך זה יכול להיות שאדם פשוט מתגבר ככה על יצרו יותר ממני? ואז פגש אותו זקן אחד וניחם אותו ואמר לו את הכלל הבא, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. זה המדרש השני בכיוון הראשון, שהיצר רע מתחזק דווקא אצל צדיקים. עכשיו נעבור לכיוון השני, ושם נראה ארבעה מדרשים על איך שהיצר רע מתחזק אצל הרשעים. מדרש אחד זה רבאסי, ממש באמצע עמוד א', וזה על פסוק בישעיהו, הוי מושכי העוון בחבלי השב, וכאבות העגלה חטאה. כלומר, בהתחלה, היצר הרע מושך אותנו בחבלי שווא, בחוטים דקים כמו קורי הכביש. אבל אחרי שמסתבכים קצת בקורים שלו, אז החבלים שלו מתחזקים עד שהם חבלים כמו חבל שאיתו מושכים עגלה. כלומר, ככל שמסתבכים עם יצר הרע, יותר ויותר קשה לפרוש. זה מדרש אחד. המדרש השני בכיוון הזה זה של רב הונה בשליש העליון של עמוד ב', הוא משווה בין שני פסוקים בהושע שמתחילים אותו דבר, בשניהם כתוב כי רוח זנונים, אבל מה אותה רוח זנונים עשתה? בזה יש הבדל. בפסוק אחד כתוב כי רוח זנונים התאם, כלומר היא התאתה את ישראל, בפסוק אחר כתוב כי רוח זנונים בקרבם, ומסביר אבונה שבהתחלה היצר הרע בא מבחוץ ומנסה להטעות, אבל אחרי שהוא כבר מצליח קצת, אז הוא מתחזק והוא כבר לא בא מבחוץ, אלא הוא כבר ממש בתוך הלב, כי רוח זנונים בקרבם. זה מדרש שני. מדרש שלישי מיד אחרי זה, כשנתן הנביא בא ואומר לדוד המלך את משל כבשת הרש על איש עשיר אחד שהגיע אליו אורח, ובמקום לתת לאורח מהאוכל שלו הוא הולך וגוזל איזושהי כבשה לאדם אחר, רב הדורש שאותו אורח שהגיע לעשיר הוא בעצם יצר הרע. ואנחנו רואים שנתן הנביא משנה את ההגדרה של אותו אורח, כלומר אותו יצר הרע, שלוש פעמים באותו פסוק. בהתחלה הוא כותב ויבוא הלך, אחרי זה הוא קורא לו אורח, ובסוף הפסוק הוא כבר קורא לו איש. כלומר, יצר הרע בהתחלה הוא רק הלך, כלומר הוא רק מישהו זמני, הוא לא בא להתאכסן, אחרי זה הוא כבר אורח, הוא בא להתאכסן אצלנו, ובסוף הוא גם נהיה איש, הוא נהיה בעל הבית. זה המדרש השלישי. המדרש הרביעי בכיוון הזה, זה מיד אחרי זה של רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן, איבר קטן יש לו לאדם, כלומר איבר התשמיש, מרעיבו שבע, אם אתה נמנע מתשמיש מיותר, אז הוא דווקא שבע ורגוע, אבל מסביעו, אם אדם שטוף בתשמיש יותר מדי, אז רעב, הוא רק רוצה עוד. כלומר, ככל שנכנעים ליצר הרע, הוא רק רוצה עוד ועוד. אלה ארבעה מדרשים בכיוון השני, יצר הרע מתחזק דווקא אצל החוטאים. עד כאן הסעיף הראשון לגבי יצר הרע, בתוך הסעיף הזה הכנסנו שבעה מדרשים, וחילקנו אותם כאמור לשתי קבוצות. עכשיו נחזור חזרה בערך לשליש התחתון של עמוד א', מיד אחרי הקטע על משיח בן יוסף, ונראה את שאר ארבעת הסעיפים לגבי יצר הרע שעוד לא ראינו, עכשיו נראה את זה לפי הסדר. אז הסעיף השני זה שומר רב אווירה, שבתנך אנחנו מוצאים שבעה שמות שונים ליצר הרע. רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן וצפוני. איפה מוצאים את זה? נראה את הפסוקים מהר. אז רע זה כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ערל הוא מלטם את אורלת לבבכם, טמא זה כי דוד מבקש לב טהור ברע לאלוקים, אז משמע שיש גם לב טמא. שונא זה ממש כתוב במשלי, אם רעב שונאך האכילהו לחם, כלומר אם היצר הרע רעב, לך תלמד תורה לפי רשי, אז אנחנו רואים שהוא קורא לו שונא. מכשול זה כי כתוב בישעיהו, סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי, בפשט לכאורה זה מדבר על הגאולה הכללית יותר, אבל רב אווירא דורש את זה על הגאולה הפרטית של כל אחד מהיצר הרע שלו. ואבן זה כי ביחזקאל כתוב, והסירותי את לב האבן מבשרכם. וצפוני זה כי כתוב ביואל, פסוק שכבר הזכרנו את הסוף שלו מקודם, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. גם את זה רב אווירא דורש ליצר הרע. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את הצפוני, הגמרא מביאה עוד ברייתא שגם כן דורשת את הצפוני באותה צורה, שזה על יצר הרע, והיא גם דורשת את כל הפסוק הזה. אז התחלת הפסוק זה והידכתיב על ארץ צייה ושממה, כלומר בסוף השם יעניש את יצר הרע וישלח אותו למקום ששם אין אנשים שהוא יוכל להחטיא. ולמה? כי היצר הרע עשה את מה שכתוב מיד אחרי זה, את פניו אל הים הקדמוני, כלומר היצר הרע נתן את עיניו בים הקדמוני, כלומר במקדש ראשון, החטיא אותם וגרם לחורבן. אחרי זה וסופו אל הים האחרון, הוא גם נתן את עיניו במקדש שני וגרם גם לו להיחרב, ועל ידי זה ועלה ואשוב אותה על צחנתו. מהמעשים הרעים האלה כביכול של היצר הרע, במיוחד בזה שהוא מתמקד דווקא בעם ישראל וגורם דווקא להם לחטוא, כבר עולה ממנו סירחון. וסוף הפסוק כי גדיל לעשות, והסביר אביי כמו שכבר הזכרנו שהוא מתחזק דווקא כנגד תלמידי חכמים, את זה הזכרנו מקודם. עד כאן הסעיף השני עם שבעת השמות של יצר הרע. הסעיף השלישי מביא עיקרון שהרגע הזכרנו בסעיף הקודם, וזה שהדרך להילחם ביצר הרע זה על ידי לימוד תורה, ולכן דורש רבי ישמעאל בשורה השישית בעמוד ב', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. ולמה? כי התורה יש לה כוח גם של מים וגם של אש. ממילא, אם היצר הרע זה כמו אבן, אז הרי מים יכולים לשחוק אבנים, כמו שכתוב אבנים שחקו מים. ואם היצר הרע הוא כמו ברזל, אז התורה היא גם כמו אש, כמו שכתוב הלא חוד דברי כאש, ולאש יש כוח להמיס ברזל. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה שדורש מיד אחרי זה רב שמואל בר נחמני, שליצר הרע יש תפקיד כפול. בהתחלה הוא מגיע לבן אדם ומנסה להסיט ולהדיח אותו לחטוא. אחרי שהוא מצליח, אז בעולם הבא הוא פתאום מגיע מהצד השני, והוא העד שמעיד נגד אותו אדם שחטא. הוא דורש את זה ממשלי, כתוב, מפנק מנוער עבדו. מי שמפנק כשהוא נער את העבד שלו, את היצר הרע שאמור להיות עבד, כלומר נותן לו את מה שהיצר מבקש וחוטא, אז ואחריתו יהיה מנון. בסוף, היצר הרע קרה, זה יהפוך למנון. מה זה מנון? אז בפשט, זה סוג של מושל, כלומר, העבד, היצר, יהפוך למושל על האדם, אבל רבי שמואל בר נחמני דורש שמנון זה עד. איך הוא הגיע ממנון לעד? הוא עשה את זה בכתב אטבח. מה זה אטבח? זה משהו דומה למה שמוכר היום אטבש, כלומר, שאלף מתחלפת עם טף, בית עם שין וכולי, רק שאצלו עושים את זה בכל 9 אותיות בפני עצמם, כלומר, מאלף התת, אלף מתחלפת עם תת, בית עם חת, ג' עם זין וכולי, כך שהסכום של כל זוג זה 10, אחרי זה אותו דבר מיוד עד צדיק, כך שהסכום של כל שתי אותיות זה 100, ואחרי זה אותו דבר ממה שנשאר, קוף עד תף, ויש שתי אותיות שלהם אין בן זוג, וזה ה' ונון, וגם הם מתחלפות אחת עם השנייה. ממילא לפי זה, מנון באטבח יוצא סהדה, וסהדה זה עד. תראו באתר ששם שמנו את כל הטבלה של אותיות אטבח, ואז יותר מובן. עד כאן הדרשה הרביעית. הדרשה החמישית והאחרונה לגבי יצר הרע, זה בשורה השנייה הרחבה בעמוד ב', שם דרשו בבית המדרש של רב שיש 4 דברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם שהוא ברא אותם, וזה הגלות, הכסדים, הישמעאלים ויצר הרע. איפה רואים שהוא התחרט על יצר הרע? כי כתוב במיכה, ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה, והנידחה הקבצה, ואשר הראותי. כלומר, השם אומר, אני הראתי לכם בזה שבראתי יצר הרע, ואני בעצם גרמתי לכם לחטוא, וזה היה טעות, אני מתחרט על זה. עכשיו, על זה אומר רבי יוחנן, שלולי הפסוק הזה ועוד כמה פסוקים כמוהו, לא היינו יכולים לעמוד בדין, כי אנחנו חוטאים כל כך הרבה. אבל כיוון שיש את הפסוק הזה, שבו בעצם השם עצמו לוקח אחריות על החטאים שלנו, כי הוא ברא את יצר הרע, אז אנחנו יכולים לעמוד בדין. מהם הפסוקים? אז פסוק אחד זה מה שהזכרנו, ואשר הראותי, ורבי יוחנן מביא עוד 2 פסוקים. בירמיהו כתוב, הנך החומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, כלומר הלב שלכם בעצם בידי, ואם חטאתם זה לחיותי. ופסוק נוסף ביחזקאל, שכבר הזכרנו, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. כלומר, זה תלוי בהשם, ורב פאפה מביא עוד פסוק, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, כלומר, אני יכול לגרום לזה שתלכו בחוקיי, זה על החיותי כביכול. עד כאן 5 הסעיפים לגבי יצר הרע, בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור. בחלק הזה, הגמרא דורשת פסוק בזכריה, אולי כי מקודם הזכרנו את הפסוקים בזכריה על העתיד לבוא, על מלחמת גוג ומגוג, אז דורשים עכשיו עוד פסוק משם. הפעם זה מזכריה ב', כתוב שם, ועשה את עיניי, והראה, והנה 4 קרנות, כלומר כמו הקרניים של השור, באים לתקוף את ישראל מ4 כיוונים. אז ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה? ויאמר אליי, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, את ישראל וירושלים, אלה הקרנות שהולכים לרמוס ולפזר את עם ישראל. אבל אז, כנגד אותם 4 קרנות רעים, בפסוק ג' כתוב, ויראני השם 4 חרשים. חרשים זה בעלי מלאכה, זה מסמל שהם באו לעזור, לבנות, ובאמת הוא שואל את המלאך לגבי החרשים, מה אלה באים לעשות? אז הוא עונה לו שהם באים לטפל באותם 4 קרנות, ויבואו אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה. עכשיו, מי זה אותם 4 חרשים שולחים לעזור לנו? אז דורש רבי שמעון חסידה, שזה משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אליהו הנביא וכהן צדק, שרשי מסביר שזה שם בן נוח. עכשיו, שואל רב ששת משהו על הפשט כאן. הוא אומר, לכאורה בפשט נראה ש4 החרשים הם גם מהרעים. למה? כי אחרי שזכריה שואל מי 4 החרשים, אז מקודם לא קראנו את כל הפסוק, רק את הסוף שלו. עכשיו נקרא את כל הפסוק ונראה שיש פה משהו בעייתי בפסוק, כי בהתחלה המלאך עונה לו מי הם החרשים, ויאמר למור, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, כלומר לכאורה החרשים הם הקרנות שבאו לעשות לא טוב, ולכן שואל רב ששת, איך אתה אומר שהחרשים הם הטובים? עונה לו רב חנה בר ביזנה, אתה צריך לקרוא את כל הפסוק, כי אחרי שהוא אומר להם, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, הוא אומר, ויבואו אלה להחריד אותם לידות את קרנות הגויים. כלומר בעצם הפשט של הפסוק זה שהוא שאל אותו מי החרשים, ואז המלאך שוב מזכיר את הקרנות, ורק אחרי זה מסביר שהחרשים באו בשביל להעיף את אותם קרנות. כלומר, החרשים הם הטובים, הם לא הקרנות הרעים. ולסיום, דרשה מאוד דומה מספר מיכה, גם שם יש בהתחלה את הרעים, והיה זה שלום אשור כי יבוא וארצנו וכידרוך בארמנותינו, ואז באים המושיעים, והכימונו עליו 7 רועים ו8 נסיכי אדם. מי זה אותם רועים ונסיכים? הרועים זה דוד, אדם, שט, מתושלח, אברהם, יעקב ומשה, והנסיכים זה ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, צדקיה ומשיח ואליהו הנביא. עד כאן החלק הרביעי, בזה הגענו ל10 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום כל השיעור היה אגדתא, חילקנו אותו ל4 חלקים. בחלק הראשון ראינו על מי יהיה המספד הגדול שכתוב בספר זכריה, דעה אחת זה על משיח בן יוסף שיהרג, דעה שנייה על יצר הרע שיתבטל, ולמה בוכים עליו? כי עכשיו כבר אין את כל המלחמה עם היצר הרע ולקבל שכר על ההתגברות עליו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב משיח בן יוסף, ראינו דרשה על זה שמשיח בן דוד מבקש חיים ושלא ימות כמו משיח בן יוסף. בחלק השלישי ראינו עוד אוסף של דרשות על יצר הרע, חילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו קודם כל שיצר הרע הוא לא סטטי, הוא מתגבר, ואז ראינו שתי קבוצות של דרשות. קבוצה אחת זה שהוא מתגבר דווקא אצל הצדיקים, קבוצה שנייה דווקא אצל הרשעים. נביא דוגמה מכל אחת מהקבוצות. דוגמה אחת זה שאחרי שהשם מבטל את יצר הרע, אז לצדיקים הוא נדמה כהר גדול, לרשעים כחוט השערה. דוגמה מהקבוצה השנייה זה הדרשה של רבי יוחנן שאיבר קטן מסביעו רעב מריבו שבע. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שבעה שמות ליצר הרע, רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן וצפוני. בסעיף השלישי ראינו שאם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. בסעיף הרביעי היצר הוא לא רק המסית והמדיח, הוא גם מעד אחרי זה בעולם הבא, זה היה באותיות אטבח. ובסעיף החמישי הקדוש ברוך הוא כביכול מתחרט על זה שהוא ברא את יצר הרע, ואנחנו גם יכולים לנצל את זה כביכול שבעצם כל החטאים שלנו זה בגלל שהשם ברא את יצר הרע בשביל לעמוד בדין. זה לגבי יצר הרע. ולסיום, אגב מה שהתחלנו בפסוקים מזכריה לעתיד לבוא, הגמרא מביאה שני פסוקים שבהם אנחנו רואים שיבואו הגויים בשביל להניש את ישראל, ובשני הפסוקים השם מעמיד לנו אנשים מסוימים שהם יצילו אותנו. מי זה אותם אנשים? אז בפסוק בזכריה כתוב שיהיו ארבעה חרשים, שזה משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אליהו וכהן צדק. בפסוק במיכה כתוב שיהיו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. שבעת הרועים זה דוד, אדם, שת, מתושלח, אברהם, יעקב ומשה, ונסיכי האדם זה ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, צדקיה, משיח ואליהו נביא. כל טוב.